הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום רביעי ט"ו בחשוון תשע"ו, מסכת סוטה, דף ב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חיי. מגיד השיעור בנימין מילץ. בשמחה ובטוב ליבב, אנחנו ניגשים ללמוד היום בסייעת הדשמיא הגדולה את הדף הראשון של מסכתנו החדשה, הלא היא מסכת סוטה, המסכת החמישית שבסדר נשים. היום הוא יום ט"ו בחשוון, היום הזה בשנת בית אלפים תקע"ט לבריאת העולם, יורבם בנבט עלה להקטיר על המזבח בבית אל, בחג שבדה מליבו, ואיש האלוקים הלא הוא עידו הנביא, בא מיהודה בדבר השם ונתן אות, שהמזבח יקרה והדשן יישפך, וכך היה. וגם ידו של ירובעם יבשה, כמתואר בספר מלכים א', פרק י' ב', פסוק למד ג'. ובשנת ג' אלפים תרש חף ב', ביום הזה, מתתיהו בן יוחנן בן שמעון כהן גדול מבני יור יריב, אבי החשמונאים, הלך לבית עולמו. היום הוא גם היורצייט, יום השנה לפטירתו, בשנת תקוף צדי זין, של רבי לייב בעל האיסורים שנקבר בצפת, ואמר לפני מותו שכל מי שחס ושלום תבוא עליו צרה ישתתח על קברו ויעזרו. היום הזה הוא יום השנה לפטירתו בתשי"ד של רבי אברהם ישעיה בן רבי שמריהו יוסף קרליץ, הלא הוא החזון איש. זכותם של כל הענקים הללו תגן עלינו ועל כל בית ישראל. אמן כן יהי רצון. וכך כותב הרב יחיאל יעקב ויינברג בשו"ת שרידי אש, בתשובה לאדם ששאל אודות גדולתו של החזון איש. וזו לשונו, בחלק חושן משפט סימן קמ"ח. ומה ששאל על דבר גדלותו של הגאון החסיד בעל החזון איש ז"ל, הגיון בריא וצלול, עומק העיון ואהבת הפשט, התרחק מן הפלפול המבריק במקום שאין לו אחיזה במשמעות הלשון, והעיקר ישב עשרות בשנים בודד בחדרו, ועבר על כל השס והראשונים והפוסקים בעיון מתמיד, עד שכל הלכה הייתה ברורה לו, ובחסידותו הגדולה לא הרהיב לחלוק נגד הראשונים, ורק טרח להעמיד דבריהם. אבל טרחה זו לא הביאתו לסילוף ההיגיון ולעיקום הכתוב. תורת אמת הייתה בפיו, אף בדברי תורה, והזיקה לראשונים נבע מאמונתו החזקה, שרוח הקודש שרתה בבית מדרשם. הגר"א מווילנה הרשה לעצמו לפעמים לנטות מדברי הראשונים בפירוש המשניות, ולא כן החזון איש ז"ל. בוודאי שהוא היה גדול הדור במקצוע ההלכה, וחסידותו הוסיפה לו זוהר הקדושה. לא היה כמותו, לא בדורנו ולא בדורות הקודמים, מזמן הגר"א ואילך. ועוד מצוטט בשם החזון איש: תלמיד חכם הוא מי שמצד אחד מסוגל ללמוד 40 דף ביום, ומצד שני מסוגל ללמוד דף ב-40 יום. כאמור, היום יום פטירתו של החזון איש זצ"ל, שזכותו תגן עלינו ועל כל בית ישראל. נכנסים אל בית המדרש כדי לשאת את תפילת בית המדרש ביום הזה בו אנו מתחילים מסכת חדשה, הלא היא מסכת סוטה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא יהיה אבותי, שלא יורד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. והשלה הקדוש כותב: מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הנה ההקדמה שלנו למסכת החדשה, מסכת סוטה. מסכת סוטה חמישית שבסדר נשים עוסקת ברובה בדיני סוטה, והיא אשת איש שבעלה חושדה בזנות עם איש אחר. הבעל התרה בה שלא תסתר עמו עם אותו איש אחר להיות לבדם במקום סתר, והיא עברה על התרעתו ונסתרה עמו. והדין הוא שחוששים מדין תורה השם הנתמאה אליו, והרי היא נאסרת מספק לבעלה עד שתיבדק. כמו כן נאסרת לאיש שנסתרה עמו, ואם היא נשואה לכהן, הרי היא נאסרת אף מלאכול בתרומה. צוותה התורה באישה זו חובת בדיקה באמצעות המים המרים, אשר מוחקים בהם פרשת סוטה. והמים מודיעים האם חטאה או לא. כיוון ששוטה, אז אם חטאה ימיתו המים במיטה משונה, ואם לא ערה לרע אחר שתייתם, מוכח שתאורה היא. ובתורה בספר במדבר פרק ה' פסוקים י' א' עד למד א', נתבארו כל ענייני הסוטה, גדרי האיסורי הקורבנה, בדיקתה ועונשה, ואף שכרה עם תאורה היא. במסכת הזו שלפנינו, מסכת סוטה, מתברר עניין כינוי הבא לאשתו, דיני הסתירה, כיצד ובמה נאסרת אם נסתרה, וכן ענייני הבאת האישה לפני הכהן בבית המקדש, שישקה אותה מהמים המרים. סדר קורבן מנחתה, סדרי השבעתה וכלילותיה, ודיני השקעתה. בפרק השביעי באה המשנה לומר שהכהן המשביע את האישה יכול לאומרה בכל לשון, ולאו דווקא בלשון הקודש, ומתוך כך מסדר התנה את כל הדברים הנאמרים בכל לשון, ואת הדברים שאינם נאמרים אלא בלשון הקודש, והוא מעריך בביור עניינם ודיניהם עד סוף המסכת. שורש המצווה כותב בספר החינוך מצווה שין סמך ה'. שורש מצווה זו נגלה לכל רואי השמש שהוא שבח גדול באומה להיות לנו תחבולה להוציא מתוך לבבינו החשד בנשותינו ולדעת באמת אם זינתה אישה תחת בעלה או לא זינתה. מה שאי אפשר לכל גוי וממלכה להיות ביניהם כן. ועליהם נאמר בספר משלי פרק למד פסוק חף, אכלה מחתה פיה ואמרה לא פעלתי אבן. כי מי יגלה בנותיהם כי תזננה ועל קלותיהם כי תנאפנה. ועמנו נתקדש בכל דבר שבקדושה ונתן לנו הקל, מופת לדעת עניין זה הנעלה משאר העמים, ומתוך כך תתרבה בין איש לאשתו אהבה ושלום, וזרינו יהיה קדוש. ומה אריך עוד בפרטי עניינים אלה והכל נגלה בלב כל מבין? ולכן ביות טעם העניין נס באומתנו וכבוד גדול להם, פסק משעה שנתקלקלו בעבירות, כמו שאמרו זיכרונם לברכה לקמן בדף ממזיין עמוד א', משרבו הנואפים פסקו מי סוטה. שנאמר בספר הושע פרק ד' פסוק י' ד' לא אפקוד על בנותיכם כי תזננה. בפירוש הכתוב, לומר שלא יעשה להם הנס הגדול הזה, להיות המים בודקים את האישה עם זינתה. כשהריש לקיש פותח לדרוש במסכת סוטה, היה דורש שאין מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו, היינו אישה צנועה לצדיק ופרוצה לרשע, כאמור בגמרא לקמן בדף בית עמוד א'. והביאור הוא, שהרי הגמרא מבארת שריש לקיש סובר שאסור לאדם לקנות, לפיכך פתח בדרש הזה שמזווגים לו את האישה לפי מעשיו. לומר, שאם חושב בדעתו שאשתו פרוצה, אף על פי כן לא יקפוץ לקנה לה ולהטיל קינה בין אחרים, אלא יפשפש במעשיו וישוב בתשובה, אולי על ידי זה יטיבו גם מעשה אשתו ותשוב להיות כשירה. ובדומה לעניין נאמר גם מרבי יוחנן לקמן בדף יהודה עמוד א' שכל המזנה אשתו מזנה אחריו, והרי שחטא הבעל הוא הגורם. פירוש השם סוטה, אישה שנסתרה עם מי שכינה לבעלה ממנו, נקראת בפי חזל סוטה ונקראת בשם סוטה, הן האישה שנסתרה ואיננו יודעים אם נטמעה לזר. ואישה זו פעמים תיקרא ספק סוטה. והן האישה שנטמעה בשעת הסתירה. ופעמים שתיקרא האישה זו סוטה ודאית. ושם זהו על שם הכתוב בתחילת פרשת סוטה, איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל. ובביור לשון הכתוב כי תסתה אבי רשי ממדרש תנחומה, שהוא מלשון שטות, וכך שנו. אין המנאפים נואפים עד שיכנס בהם רוח שטות, הכתיב כי תסתה. וכתוב בו נואף אישה חסר לב. ולפי הפשט פירש שהוא מלשון סטייה והקמומית מדרך הישר. וזה לשונו, ופשוטו של מקרא כי תסתה, תת מדרכי צניעות ותחשד בעיניו, כמו שטה מעליו ועבור. ובספר החינוך מפרש שם סוטה על פי מה שאמרו במסכת שבת דף קופ דלת עמוד ב', שלשון סוטה הוא על שם סטת דה מבעלה, סטתה זו מבעלה, כי רוב הקנאות יבואו בסיבת פריצות האישה, ועל כן האישה שכינה לבעלה תיקרא שסטתה מבעלה. ובכלי יקר הוא כותב שם לפרש לפי מה שאמרו שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, מפני שהיין גורם לזנות. לפיכך נקט הכתוב לשון תסתה כי היין מבלבל שכלו של אדם. ולולי דמסטפינה, כותב הכלי יקר, לולי שפחדתי לומר דבר חידוש אשר לו שערום ראשונים, הייתי אומר כי תסתה בתת זה כמו כי תשתה בתו, כי תת מתחלפת בתו. וכאילו אמר כי תשתה אשתו יין ושחר המרגילים לערבה. ולדעת האומר שהוא לשון שטות, היינו לפי שהיין ניקח לב עד שאינו יודע להבדיל בין קודש לחול. והטעם למה נקראת המסכת סוטה בלשון יחיד ולא בלשון רבים, סוטות לרמז שלא נחשדו בנות ישראל על כך, ואין הדבר המצוי, אלא יחידה היא שחטאה. ועוד לפי שבלשון זו יכולה היא להיקרות גם כן בלשון זכר סוטה, ולרמז גם על הבעל שאיננו טהור כפי שמביאה הגמרא במסכת סוטה דף י' עמוד א', דאמרי אינשי, אי הוא בעיקרי ואי בבוצינה. כלומר, מין אחד הוא הדלעת, אלא שאילו גדולים ואילו קטנים. כלומר, במה שהוא עוסק, אי האישה גם כן עסוקה. ועוד מרמז שדין סוטה נוהג גם בבועל, כמו שאמרו כשם שמיים בודקים אותה, כך הם בודקים אף את הבועל. מסכת סוטה נסדרה בסדר נשים מפני עניינה, ושנה אותה רבי אחר מסכת נזיר, מפני שגם בתורה נסמכו פרשיותיהם. ובכדי ללמדנו שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, שהיין הוא הגורם לבוא לידי כך. ואף שאם כן היה ראוי לשנות קודם מסכת סוטה ואחר כך מסכת נזיר, שהרי אחר שרואה את הסוטה צריך להזיר עצמו, כמו סדר הפרשיות שבתורה, בכל זאת סמך רבי נזיר לנדרים, מפני שהנזירות באה אף היא על ידי נדר. ומפרש רשי את לשון הגמרא שם, נזיר דדמי לנדרים שהיא באה על ידי נדר. ולמקצת מהראשונים, היה סדר אחר במסכתות, ולשיטתם נסדרה סוטה אחר מסכת גיטין. ודברי הגמרא שנסדרה סוטה אחר נזיר מבאר המאירי, שגיטין וסוטה לעניין זה אחד הם, שהרי גיטין היא בעצם הפירוד והקלקול של הסוטה, היא סיבת הפירוד, ועל כן סמך רבי גיטין וסוטה, שעניינם אחד אחר נזיר. המאירי מונה את העניינים שנתבארו במסכת, והם חמישה חלקים. א', דיני הכינוי והסתירה, תבאר הגמרא בפרק הראשון. ב', כל סדר ההנהגה עם הסוטה, היינו הבאתה לפני הכהן במקדש, דרכי הביזיונות שמבזים אותה, הבאת קורבנה. סדרי העלות, עניין ההשקעה, על איזה צד היא נפקעת בשתייתה. כל זה מתבאר בפרקים א', ב' וג'. העניין השלישי במסכת, ביאור אנשים שאינם בכלל דין סוטה, אין לגמרי ואין בקצת דברים, וכן אנשים שבית דין מקנים להם והאם משקים אותם על פי כינויים או לא. את זה נבאר בפרק ד' במסכת. העניין הרביעי, על פי המאירי במסכת סוטה, ביאור על איזה צד ועל איזה עדות של סתירה או של טומאה אסורה אישה לבעל וגם לבועל, וכן שהמים בודקים את הנואף גם כן. וזה יתבאר בפרקים ה' וו'. העניין החמישי, לבאר שפרשת סוטה נאמרת בכל לשון, וביור שאר הדברים הנאמרים בכל לשון גם כן, וכן אותם שאינם נאמרים אלא בלשון הקודש, וזה יתבאר בפרקים זין, ח' וט'. המסכת הזו אינה שגורה בפי הכל, ועניינה אינה מבואר לרבים. ובהקדמתנו נביא את עיקרי גדריה לפי סדר המעשים, למען יהיה מונח לפני הלומדים כל ענייניה. אם רוצים לחלק את מסכת סוטה, ניתן לחלק את זה לתזין פרקים בענייני הסוטה, ואחר כך יבואו בשאר ענייני המסכת. ואלו הם הפרקים. א', הכינוי, ב', הסתירה, ג', איסוריה מספק לבעלה, לבועל ולתרומה, ד', עד אחד בתומה, ה', סדר הבאתה לבית דין וההשקעה, ו', המים המרים, ז', השבעת הסוטה, ח', כתיבת פרשת סוטה ומחיקתה במים, ט', הבאת המנחה והקרבתה, י', מיטתה על ידי המים, י', נמצאת תאורה, י', ב', בדיקת המים לבועל, י"ג, האופנים שאינה שותה, י"ד, אופנים שאינה מים בודקים, ט"ו, נשים שאין נוהג בהם דין סוטה, ט"ז, סוטה בזמן הזה. ושאר ענייני המסכת, כניסת ישראל לארץ, ברכת כהנים, דיני המלחמה ועגלה ערופה, הם בפרק האחרון. זוהי ההקדמה שלנו למסכת סוטה, וכעת אחי ורעי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, ט"ו, בחודש חשוון תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, דף ב', הדף הראשון של מסכת סוטה, בפרק הראשון של המסכת, פרק ששמו המקנה. נאמר בתורה בספר במדבר, פרק א', פסוקים י' ג' ות'ו. איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל וגומר, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה ועד אין בה. והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו, והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו, והיא לא נטמעה, והביא האיש את אשתו אל הכהן וגומר. עניין המצווה הזו, שבעל שרואה את אשתו, מרבה להתרועע עם אנשים אחרים ונסתרת עמם, וחושד בה שבא לידי ניאוף וקינה בה, דהיינו שיתרה בה שלא תסתר עם אותו אדם, היא עברה על התרעתו ונסתרה עם האיש הזה לבד, ברשות היחיד, בשיעור זמן הראוי לביאה, הרי סתירה זו מחייבתה להיבדק על ידי המים המרים שישקוע בבית המקדש. וכל זמן שלא נבדקה, הרי אסורה מן התורה לבעלה מספק שמא זינתה, וחייב בעלה להביא עמה לבית המקדש קורבן מנחה. אישה זו נקראת בלשון חכמים, סוטה על שם הנאמר במקרא כי תסתה, ורש"י מפרש שם שזה על שם שנתתה מדרך הצניעות. כאמור בפסוק בספר משלי פרק ד' פסוק ט"ו, סתה מעליו ועבור. ועוד הוא מפרש שזה מלשון שטות, שהרי אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. והטעם שנקראת המסכת סוטה בלשון יחיד ולא סוטות בלשון רבים, כתב הסמיכת חכמים זה בא לרמז, כי לא נחשדו בנות ישראל על כך, אלא יחידה היא שחטאה. ועוד, שלשון סוטה אפשר לקוראו גם בלשון זכר. וזה בא לרמז שגם בעלה סוטה איננו טהור, כמו שתאמר הגמרא לקמן בדף יוד עמוד א'. וכן שהמים בודקים אף את הבועל כאמור בגמרא לקמן בדף כוח עמוד א'. מנחתה של הסוטה קרויה מנחת סוטה, ובה עוסקת המסכת בפרקים הראשונים לבאר דיני הכינוי והסתירה. ואת ענייני הבאתה לפני הכהן, סדר והגשת קורבנה וסדרי ההשבעתה, הקללות והשקעת המים. בפרק הראשון של מסכת סוטה, פרק ששמו המקנה, יבוארו דיני הכינוי והסתירה, כיצד ובאיזה אופן אם קינה לאשתו מתחייבת האישה אם נסתרה עם אותו אדם בהשקעת המים, וכן יתחילו להתבהר פרטי הדינים בסדר הבאתה לפני הכהן לשתות את המים. המשנה הראשונה שאיתנו פותחים את המסכת מלמדת בפני כמה ובאיזה לשון צריך הכינוי להיות, והאם צריך הבעל להביא עדים שנסתרה, וכן מה דינה של האישה שנסתרה לאחר שכינה לבעלה. וכך אומרת המשנה פותחת את מסכת סוטה בדף בית עמוד א'. המקנה לאשתו, ונוקט את המשנה כלשון הכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ד', וכינה את אשתו. והגמרא תפרש לכמן בדף ג' עמוד א', שזה לשון של התראה. אם כן המקנה לאשתו ומטרה בה שלא תתייחד להיות לבדה ברשות היחיד עם איש פלוני מפני שהוא חושדה שתזנה עמו. רבי אליעזר אומר מקנה לה על פי שניים צריך להטרות בה בפני שני עדים, שבלי עדים אינו נאמן לומר שכינה לה. ולא ישקוע מי סוטה לבודקה, ועוד שאם לא יתרה בה בפני שני עדים, אין זה נחשב כלל לכינוי. ועל כן אם עברה ונסתרה עם אותו אדם, אינה נאסרת על בעלה. וכל שכן שלא ישקוע באופן הזה שהכינוי לא היה בפני עדים, כיוון שאין כאן כלל כינוי. כך כותב רש"י, ומשמע מדבריו שיש צורך בידי הכינוי לשני דברים. א', לגבי שיחול הכינוי לאוסרה לבעלה ולהשקותה אם נסתרה אחרי הכינוי. ב', בכדי שיהיו עדים להעיד על הכינוי אם בא להשקותה. ממשיך רבי אליעזר ואומר, ומשקה את מי הסוטה אף אם נודע שנסתרה עם אותו אדם על פי עד אחד בלבד, או אף על פי הבעל עצמו שאומר שהוא ראה איך שנסתרה עם אותו אדם אחר שכינה לה. והוא הדין שניתן להשקות אותה על פי עבד ושפחה וכל הפסולים לעדות, כמו שאומרת הגמרא לקמן דף למד א' עמוד א'. הטעם שכפלה המשנה דבריה לומר על פי עד אחד ועל פי עצמו, על פי הבעל עצמו, מפני שאילו היה כותב התנא רק על פי עצמו, היה מקום לטעות ולומר שהוא נאמן על עצמו מטעם שעשה עליו כחתיכת בשר של איסור, אבל אחר המעיד יחידי לא יהיה נאמן לאוסרה על בעלה. לכן גם כתוב שעד אחד אחר נאמן לאוסרה על בעלה. ולא היה כתוב רק שאוסרה על בעלה על פי עד אחד, היינו אומרים שדווקא עד אחד נאמן, מפני שראוי להצטרף עם אחר. מה שאין כן בבעל עצמו, הוא לא יהיה נאמן, לכך הוצרכו שני אם. וכיוון שצריכים להשקותה את אותה אישה, הרי היא נאסרת על בעלה עד שתשתה ותימצא תאורה, שכן לומדת הגמרא לקמן בדף כוח עמוד א' מן המקרא שסתירתה עם האיש שכינה לבעלה עליו, אוסרתה מספק. אומרת המשנה רבי יהושע חולק ואומר מקנה לה על פי שניים ומשקה את מי הסוטה גם כן רק על פי שניים המעידים שנסתרה עם אותו אדם. אבל אם אין שני עדים המעידים שנסתרה, שנכנסה לבית הסתר עם אותו אדם, אין האישה נאסרת לבעלה, ואינו צריך לבודקה ולהשקותה. שואל התוספות ראש, מדוע הוא צריכה המשנה להזכיר בדברי רבי יהושע מקנה לה על פי שניים, והרי בזה הוא לא נחלק על רבי אליעזר, והוא מתרץ שזה בא להשמיע לנו כדיוק הגמרא לקמן, שדווקא בכינוי וסתירה הוא סובר שצריך שני עדים, אבל אם ישנה עדות על תומה ממש, שהוא בא עליה ממש על אותה אישה, אותו בועל, אז אפילו עד אחד שמעיד שנבעלה, היא נאסרת על בעלה לעולם. והרבה מהמפרשים מדייקים כאן ברש"י שכיוון שאין עדות של שניים על הסתירה, אין האישה נאסרת לבעלה, אף אם הוא יודע בוודאות שנסתרה. אבל יש מן הראשונים שחולקים על רש"י וסוברים, שאם ראה הוא בעצמו הבעל או עד שנאמן עליו שנסתרה אשתו עם אותו אדם, הרי אסורה עליו אלא שאינו יכול להשקוטה ולבודקה, לדעתו של רבי יהושע, ללא שני עדים שנסתרה. כעת מבארת המשנה מהו נוסח הכינוי, כיצד מקנה לה. אומר לה, בפני שניים, אל תדברי עם איש פלוני, ואם עברה על התראתו ודיברה עמו, עדיין היא מותרת לביתה, היא מותרת לבעלה. וכן אם היא אשת כהן, עדיין מותרת היא לאכול בתרומה. אבל אם עברה ונכנסה עמו לבית הסתר, למקום מוסתר, ושעתה עמו שם כדי תומה כשיעור זמן הראוי לביאה, הרי היא אסורה לביתה, אסורה לבעלה. ואם אשת כהן היא אסורה לאכול בתרומה מספק עד שישקוע ותימצא תאורה. ובגמרא לקמן בדף כוח עמוד א', מבארת הגמרא שלומדים זאת מכך ששלוש פעמים כתבה התורה ונטמעה בפרשת סוטה. אחד בא כדי ללמד שאסורה לבעלה, אחד שאסורה לבועל אם ימות בעלה או יגרשנה, ואחד לפוסלה מי לאכול בתרומה. ממשיכה המשנה ואומרת, ואם מת בעלה ללא שהניח בנים קודם שהספיק להשקוטה, חולצת לאחיו מספק שמה הייתה מותרת לבעלה המת, ואם כן, הרי היא זקוקה לאיבום ואסורה לכל העולם לפני שהיא תתייבם או תחלוץ. אבל ולא מתייבמת, מפני שחוששים שמה נבעלה לזר ונאסרה לבעלה המת, ואם כן, הרי היא אסורה ליבם. בטעם הדבר, תבאר הגמרא לקמן בדף ה' עמוד ב' וכן בדף כ"ד עמוד א', שיש מחלוקת של בית שמאי ובית הלל, האם האישה מקבלת כתובה באופן הזה, אבל משנתנו דנה רק לגבי האיסורים, ולא הביאה את הדינים הנוגעים לממון. ובגמרא בדף ה' עמוד ב', מפואר שצריך לפרש בדברי המשנה, שהיא מדברת על שני אופני התראה. א', שהתראה בה שלא תדבר עם פלוני, וזה אינו כינוי כלל, והיא מותרת לבעלה גם אם היא נסתרה עם אותו פלוני. ב', שהתראה בבעלה שלא תסתר עמו, שבזה, אם היא רק דיברה עמו, עדיין מותרת. אבל אם היא נסתרה, הרי היא אסורה. זוהי המשנה שלנו הראשונה במסכת סוטה, המשנה הפותחת את מסכת סוטה בדף ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דבר ראשון, דנה הגמרא בסדר המסכתות ושואלת הגמרא מכדי, הרי תנה מן הזיר סליק, הרי התנה סיים זה עתה, נסתלק ועלה מלשנות את מסכת נזיר, שכן הוא סדר המשנה, נזיר ואחר כך סוטה. סיימנו מסכת נזיר, עכשיו מסכת סוטה. אם כן, מה איתנה דקתנה סוטה? איזה עניין הדומה לסוטה? שנינו בסוף מסכת נזיר, שמפני זה שנה את מסכת סוטה אחרי מסכת נזיר. אף על פי שנאמר בגמרא במסכת בבא קמא דף קב עמוד א' שאין סדר למשנה, אין הכוונה אלא שבשעה ששנה רבי לתלמידיו את המשניות, לימדם שלא לפי הסדר. ולכן לעניין מחלוקת ואחר כך סתם, כשיש משנה שמופיעה במחלוקת ואחר כך מופיעה משנה ללא מחלוקת, אין להוכיח ממסכת אחת לחברתה, כי שם השנה רבי קודם כדברי היחיד, ואחר כך במסכת אחרת שנה לתלמידיו מחלוקת כדי להורות שאין הלכה כדברי היחיד. ועל זה אמרו שאף אם הסתם משנה היא במסכת שאחר המחלוקת, זו לא ראיה שהלכה כיחיד, כי שם הוא שנה את המסכת הזו קודם. אבל כשסידר רבי את המשניות, הוא סידר אותם זה אחר זה כסדר הראוי להם. ומכאן שאלת הגמרא, איזה עניין דומה שנינו במסכת נזיר ש... לכן שנה רבי את מסכת סוטה אחריה. משיבה הגמרא, הטעם ששמח התנה את מסכת סוטה לנזיר הוא כדי רבי, כפי שבייר רבי את טעם סמיכות פרשיותיהם של נזיר וסוטה בתורה. דתניה, שנינו בברייתא מופיעה במסכת ברכות דף סמך ג' עמוד א', רבי אומר, למה נסמכה בתורה בספר במדבר פרשת נזיר לפרשת סוטה, לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה, כל הרואה אישה סוטה בקלקולה בניבולה ובבושתה, כמו שמבואר במשנה לקמן בדף זין עמוד ב', שהיו מנבלים אותה קודם השקעתה על ידי שהיו קוראים מבגדיה ופורים שיער ראשה וקושרים חבל למעלה מדדיה, יזיר עצמו מן היין, יפריש עצמו מן היין, שהיין הביא את האישה הזו לידי קלות ראש וגרם לחטא ותפורנות הזו. ותוסות בתחילת מסכת נזיר, משמע שאין כוונת רבי שידור אותו אדם ממש שיהיה נזיר, אלא שיפריש עצמו וימעט משתיית יין, אבל לא בנדר ונזירות. שואלת הגמרא, אם זה טעם הסמיכות, מדוע שנה את מסכת סוטה אחר נזיר, וליטני סוטה ועדר ליטני נזיר? היה לו לתנה לשנות קודם את מסכת סוטה, ואחריה לשנות את מסכת נזיר, שכך הוא סדר סמיכות הפרשיות שבתורה, ואילו המאירי מפרש את שאלת הגמרא, שלפי דברי רבי היה ראוי שיהיה נזיר אחר סוטה, שכן אחר שרואה את הסוטה, ראוי לו שיזיר עצמו מן היין. מבארת הגמרא טעם לסדר המסכתות בתחילת סדר הנשים, ועל פי זה יבואר מדוע הקדים התנה את מסכת נזיר למסכת סוטה. מדרצת הגמרא איידי דתנה כתובות, לפי ששנה רבי את מסכת כתובות, ותנה בה והוא שנה בה את פרק המדיר העוסק בנדרים, לכן תנה, לכן הוא שנה בסמוך לה את מסכת נדרים. ואיידי דתנה נדרים, ולפי ששנה את מסכת נדרים, לכן תנה, לכן שנה אחריה את מסכת נזיר, משום דדמי לנדרים, שהרי הנזירות אף היא באה לאדם על ידי נדר. וקטני, והוא שנה לאחריה את מסכת סוטה, כדרבי, כשיטת רבי שפירש טעם סמיכות פרשת נזיר לסוטה. ובדברי שאול הוא כותב לבאר את הטעם שהוקדמה מסכת נזיר למסכת סוטה, שזה כעניין איזה הוא חכם הרואה את הנולד, שהכסיל אינו רואה את גנות היין, רק אחר שרואה את הסוטה. והתנה בא ללמדנו להקדים את הנזירות עוד קודם ראיית הסוטה. ובתחילת מסכת נזיר בדף בית עמוד א' מקשה הגמרא שמסכת נזיר אין לה שייכות כלל לסדר נשים, ושאלה הגמרא מדוע נשנתה בסדר נשים, ומתרצת שם הגמרא שמפני הדרש של רבי שרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, סידרו את מסכת נזיר, אגב מסכת סוטה בסמוך לה. וקשה, כי כאן אומרת הגמרא שמחמת מסכת נדרים שנה רבי את מסכת נזיר, והדרש הוא טעם למה סוטה נשנתה אחר נזיר. כך מקשים התוספות דיבור המתחיל איידי, תרצים התוספות שלולי הדרש לא היה רבי שונה את מסכת נזיר בסדר נשים כלל, כיוון שאין זה מקומה. אבל אחר שנשנתה בסדר נשים, קבעה אחר נדרים מפני שעניינם דומה. ועוד הסבר, שהגמרא בסוגייתנו בקושייה הראשונה כבר רמזה לזה, שהגמרא הבינה שמסכת נזיר נסדרה בסדר נשים מפני סמיכות לאיזו מסכת, וכיוון שלא ידע מקשה טעם לסומכה למה שלפניה, הקשה מה שנה בעתנה שהוא מענייני סוטה, שמחמת זה סמכה למסכת שאחריה. על זה מביאה הגמרא את הדרש של רבי לפרש טעם בסמיכות נזיר לסוטה, וממילא מובן טעם קביעותה בסדר נשים. מקשה הגמרא על כך, שאם מה שקבעו נזיר בסדר נשים הוא אגב סוטה, היה ראוי להקדים סוטה שהיא העיקר, ורק אחריה לקבוע מסכת נזיר. תרצת הגמרא שרצה התנה לסמוך את נזיר גם למה שלפניה וגם למה שלאחריה, שכיוון שעל ידי נדר באה הנזירות, הרי היא ראויה להיות סמוכה לנדרים, ומפני הדרשה של רבי הרי היא ראויה להיסמך לסוטה. ועוד ביור, מדוע מבארת הגמרא בתירוצה טעם סמיכות נדרים לכתובות, וכי מה עניין זה לכאן? אלא שידע הגמרא שנדרים ונזיר עניינם אחד, ועליהם להיות סמוכים. אך היה קשה לה לגמרא מדוע לא סידר רבי את נזיר ונדרים אחר סוטה. ועל זה תרצה הגמרא שרצה תנא לסמוך את כל המסכתות לפניהם ולאחריהם, ולכן שנה נדרים אחר כתובות, אף שהיא דומה לה בדבר קלוש, כדי שיהיה טעם כלשהו לסמיכות שלפניה, ואחר כך נזיר ששניהם על ידי נדר באים, ואחר כך סוטה כדרשתו של רבי. כעת מדייקת הגמרא מלשון המשנה שלא ראוי לאדם לקנא לאשתו. אומרת הגמרא שנינו במשנה מקנא לאשתו, רבי אליעזר אומר מקנא לה על פי שניים, ומכך שהעריכה המשנה בדבריה ולא כתבה רבי אליעזר אומר מקנא אדם לאשתו על פי שניים, משמע שרק בדיעבד אם קינא אין, אז זה פועל בצורה הזו, אבל לכתחילה לא יקנא לאשתו. וזה בגלל שכסבר תנא דידן, סובר התנא של המשנה שלנו, אסור לו לאדם לקנות לאשתו, כיוון שעל ידי הכינוי מביא את עצמו לידי תגרה ואיבה עם אשתו, וכן גורם לניבול וביזיון אם תסתר וישקוע, בעוד שייתכן שהיא תאורה. ובגמרא לקמן בדף ג' עמוד א', נחלקו בזה. מקשה התוספות ראש, וכי אם אדם רואה את אשתו שהיא פרוצה ונסתרת עם העריות, למה יהיה אסור לקנות לה? הוא מבאר שהסובר שאסור לקנות סובר כבית הלל, שמותר לאדם לגרש את אשתו אפילו אם רק הקדיחה את תפשילו, ולפיכך, אם הוא חושש שקלקלה, עדיף שהיא גרשה, מאשר שידור עמה בקטתה. מי שסובר שמותר לקנא לאשתו, סובר כבית שמאי שאסור לאדם לגרש את אשתו, אלא אם מצא בה ערוות דבר. על כן כל עוד שלא יודע בה שזינתה בוודאות, אסור לו לגרשה, ועל כוחו צריך לקנות. או שסובר שפעמים אינו רוצה לגרשה מפני שיש לו בנים ממנה, או שכתובתה מרובה. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, כי אבי פתח ריש לקיש בסוטה, כאשר בא ריש לקיש לדרוש בפרשת סוטה, הוא פתח ואמר אחי, אמר כך, אין מזווגין לו לאדם אישה מהשמיים, אלא לפי מעשיו, שאם הוא צדיק תזדווג לו אישה צנועה, ואם הוא רשע, תעלה פרוצה לחלקו. שנאמר בתהילים קופחפי, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. היינו שלא יזדווג ממשלה ושלטון של רשע בגורלו של צדיק. הוא לא אמר אין מזווגים לאישה, לפי שריש לקיש עצמו אמר במסכת קידושין דף מ"א עמוד א', שאנשים דעתן שטב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. טוב להישב שניים מי לשבת אלמנה, אבל כן אין האישה מקפדת על כך. כך מסביר העיון יעקב. והמפרשים, הריאף והעיון יעקב, מבארים שהיה קשה לו לרש לקיש מדוע פתח הכתוב בפרשת סוטה באיש, באומרו איש איש כי תסתה אשתו. הלו הפרשה מדברת באישה, והיה לו לומר אישה כי תסתה. לזה ביאר רש לקיש שהאיש הוא הגורם, שאילו היה צדיק לא היו מזווגים לו מהשמיים אישה שתסתה. והעיון יעקב מוסיף שכפל הלשון איש איש בא לרמז שזהו דווקא בזיווג שני, וכדי להלן. והריאף מבאר עוד, שהיה קשה לרש לקיש על מה שפרשה הגמרא לאל בטעם סמיכות, מסכת נזיר למסכת סוטה, שהוא מפני שכל הרואה סוטה בקלקולה עליו להזיר את עצמו מהיין, ולכאורה, לפי זה היה צריך לקבוע את נזיר אחר סוטה. לכן דרש רש לקיש שאין מזווגים אישה לאדם אלא לפי מעשיו. אילו היה נוהג מתחילה בפרישות מהיין, לא הייתה סוטה עולה לחלקו. מה שנאמר בפסוק בספר תהילים, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, שבט, דהיינו מקל, מרמז על שררה ושלטון, כמו שדורשת הגמרא במסכת אוריות, אף יהודה א' עמוד ב'. שבט מיהודה זה ראש גולה שבבבל שרודה את העם במקל. והאישה יש לה שלטון בביתה. והבן יהוידע מבאר ששבט רומז לזיווג, שכשם שהשבט פעמים הוא משמש להקאה ופעמים הוא עזר לאדם להישמח עליו, כך הוא הזיווג, פעמים האישה עומדת כעזר לאדם, ופעמים היא כנגדו ותיקרא שבט הרשע. ועוד, המילה שבט זה ראשי תיבות שמחה, ברכה טובה, וזה רמז לאישה כאומרם במסכת יבמות דף סמך ב' עמוד ב', כל אדם שאין לו אישה שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא טובה. אילו אחידה כתב ששבט זה בגמטריה האישה. אולם המערשה מפרש שריש לקיש דרש זאת מהמשך הפסוק בתהילים, למען לא ישלחו הצדיקים באבלתה ידיהם, שהיה לו לומר באבלה, ההוספה של האות תו רמז לנקבה. ועוד כותב המערשה שזה מה שממשיך הכתוב, הטיבה השם לטובים ולישרים בליבותם, שאם פעמים תדמה לראות שאין מעשה האישה והבעל שווים, שהבעל צדיק ואשתו רשעה, דע כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. וזהו פירוש המילים בפסוק, לישרים בליבותם. מביאה הגמרא עכשיו מאמר מעניין, הקושי לזווג לאדם אישה לפי מעשיו. אומרת הגמרא, אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אומר רבא בר בר חנה בשמו של רבי יוחנן וקשין, לפני הקדוש ברוך הוא לזווגן את הזיווגים האלו שהם לפי מעשה האדם, כקריאת ים סוף, שנשתנו אז סדרי בראשית, שנאמר בשבחו של הבורא בספר תהילים פרק סמחת, אלוקים מושיב יחידים ביתה. אמר הכתוב ביתה ולא בית, לרמז למה שאמרו שאיש ואישה שזכו, שם יוטקי ביניהם, וביתה זה בת יוטקי, ורומז שעל ידי הזיווג נשלם שם יוטקי. כך מסביר הבן יהוידע. אם כן, נאמר בפסוק בספר תהילים פרק סמחת, אלוקים מושיבים יחידים ביתה, מוציא אסירים בכושרות. וביור הפסוק הוא שהקדוש ברוך הוא מזווג את האיש והאישה שעניים יחידים, כל אחד בבית אביו, ומיישב מהם בית. וכן הוציא את בני ישראל שהיו אסורים במצרים, בחודש כשר וחודש ניסן, שאין בו לא חמה קשה, ולא צינה וגשמים. מכך שהקיש הפסוק את זיווג האיש והאישה ליציאת מצרים, למדים אנו ששניהם שווים בפני הקדוש ברוך הוא. ובמחילתא דרשו את המילה בכושרות מלשון בכי ושירות, שהיה בכי למצרים שנהרגו בחוריהם ושירה לישראל. וכיוון שלא פירשה זאת הגמרא, מפרש רש"י על פי פשוטו של מקרא. מפני פירוש זה, במילה כושרות, מדייק רש"י בדיבור המתחיל לזווגן, אנח דלפי מעשיו, שכשם שביציאת מצרים היה הקושי להוציאם, בעת מכוונת כזו שאין בו לא חמה קשה ולא צינה, כך הוא בלזווג לפי מעשיו, שיש קושי להתאימם באופן והזמן שיהיו מעשיהם מכוונים. ובעין יעקב הגרסה היא, אל תקרי מוציא, אלא כמוציא, שהושבת היחידים לבית היא כמו הוצאת ישראל ממצרים. כך הגרסה גם במסכת סנהדרין דף כ"ב עמוד א'. אבל המהרש"ל מוחק את זה, לפי שכאן בסוגיה שלנו, דורשים זאת מהקש ולא בדרך של אל תקרי. והעץ יוסף כותב שהדרש הוא ממה שכתוב מוציא בלא וב, שאם שני עניינים הם היה צריך להיות כתוב הוא מוציא אסירים, אלא שרצה הכתוב לרמז שמושיב יחידים, הרי זה שווה למוציא אסירים. והטעם שרבי יוחנן אמר בלשונו וקשין לזווגן כקריאת ים סוף ולא כיציאת מצרים, מפני שדרשו חזל את המילה בכושרות שהיא מלשון בכי ושירות, שהיה בכי למצרים ושירה לישראל, וזה היה בשירה שאמרו על הים. כך אומר התוספות צ'אנץ. ורבינותה מפרש שלכך דימה את קושי הזיווג דווקא לקריאת ים סוף, שכשם ששם טיבע הקדוש ברוך הוא את מצרים כדי להושיע את ישראל, כך הורג את בעלה של זו ואשתו של זה ומזווגן יחד. וזה כמסקנת הגמרא שמדובר כאן בזיווג שני. והתורת חיים על מסכת סנהדרין מוסיף ואומר שלפי המסקנה מדויק הלשון מושיב יחידים, שכל אחד מהם נותר יחיד מבן זוגו. והמהר"ל מבאר בדמיון שבין הזיווג לקריאת ים סוף, שבים חילק הקדוש ברוך הוא דבר שהוא אחד, ובזיווג מחבר בין אנשים שהם נפרדים. וכך הוא פלא גדול לחבר ולזווג דברים מחולקים, כמו לחלק דבר אחד. בקשה הגמרא, איני, וכי אומנם כן הוא שזיווגו של אדם נקבע לפי מעשיו? ואמר רב יהודה, אמר רב, והרי רב יהודה אמר בשמו של רב במסכת מועד קטן דף חי עמוד ב', 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני תזדווג לפלוני, ובית פלוני יהיה לפלוני, ושדה פלוני תהיה לפלוני. נמצא אם כן, שכבר קודם לידת האדם שעדיין לא נודע רשעותו וזכויותיו, נקבע כבר זיווגו, אז איך אומר יש לקיש שהזיווג נקבע לפי מעשיו של האדם? והתורת חיים על מסכת סנהדרין מבאר שהכוונה ל-40 יום שקודם גמר יצירת הוולד, שאין יצירת הוולד נגמרת עד סוף 40 יום. והבת קול יוצאת בתחילת 40, מיד כשמתחיל הוולד להתרקם, ומכריזים על העתיד לבוא לחלקו של הוולד הנולד. לכן פרשו התוספות בדיבור המתחיל קודם שההכרזה היא ביצירת הזכר, בין אם נולדה כבר הנקבה ובין אם עדיין לא. שכן משמע שגם בת פלוני לפלוני הוא כמו בית ושדה לפלוני, שהוא תלוי ביצירת מי שהם עתידים לבוא לחלקו. ומוסיף המערשה שלכן לא אמרו פלונית לפלוני, מפני שאפשר שאינה קיימת עדיין, אלא מכריזים על בת העתידה להיות לפלוני. ואף על פי שהכל גלוי וידוע לפניו ויודע מה יהיה על כל האדם, מבאר רש"י שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כמו שמבואר במסכת נידה דף ט"ז עמוד ב', שמלאך הממונה על ההיריון נוטל טיפה, ומביאה לפני המקום ואומר לפניו, טיפה זו מה תהיה עליה, גיבור או חלש, חכם או טיפש, עשיר או עני, אבל צדיק ורשע אינו אומר שאין זה בידי שמיים. אז אם כן, על פי רש"י קושיית הגמרא היא על דברי ריש לקיש שאין מזווגים לאדם אישה אלא לפי מעשיו. פה רואים שכבר 40 יום קודם יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לפלוני, אבל המהרש"א מקשה על פירושו של רש"י, מדוע הוא לא מפרש בפשיטות שקושיית הגמרא היא על מה שאמרו לפני כן שקשים לזווגם. ואם יוצאת בת קול כבר קודם הלידה, מה שייך בזה קושי, אחרי שהוא דבר מסודר וקדמון, וזוהי בת זוגו המוכנת לו. ועוד הוא מקשה שבמסכת סנהדרין דף כ"ב עמוד א', מובא רק המאמר שקשין לזווגן, ומקשה שם הגמרא את הקושייה הזו. ועוד קושייה על פירוש רש"י, מדוע הפסיקה הגמרא במאמר שקשה לזווגם קודם שהקשתה על מה שאמרו שהכל לפי מעשיו. מתרצת הגמרא לא קשיה. דברי רב שהזיווג נקבע קודם יצירת הוולד, זהו בזיווג ראשון שהוא נקבע לפי המזל, ולא לפי המעשים. דברי ריש לקיש שהזיווג נקבע לפי מעשי האדם, זהו בזיווג שני, ועל זיווג זה נאמר שקשה לזווגן כקריאת ים סוף, כיוון שאינה בת זוגו המוכנת לו. והתוספות צ'אנץ כותבים שאין נחשב כזיווג שני, אלא כששניהם היו נשואים מקודם, אבל בחור הנושא אלמנה או להפך, הרי זה כזיווג ראשון. אומרת עכשיו הגמרא שנינו במשנה שנחלקו התנאים, האם צריכים שני עדים שיעידו על הסתירה, על כך שהאישה נכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני. רבי אליעזר אומר מקנלה על פי שניים ומשקה אותה על פי עד אחד, ורבי יהושע סובר שגם ההשקעה נעשית דווקא על פי שניים המעידים שנסתרה. מדייקת הגמרא ואומרת עד כאן לא פליגי, לא הוזכר במחלוקתם של רבי אליעזר ורבי יהושע לומר שצריכים שני עדים, אלא בכינוי לדברי שניהם ובסתירה לדעת רבי יהושע. אבל בתומה שיש עדות שזינתה ממש, משמע שוודאי לדברי הכל אפילו עד אחד מהימן להעיד על כך, ומקבלים את עדותו לומר שאכן נטמעה האישה, ולפיכך לא משקים אותה ככל סוטה שאנו מסופקים בה, אלא אסורה היא לבעלה, ומתגרשת ממנו בלא כתובה, וכן אסורה לבועל ונפסלת מלאכול בתרומה. רש"י מפרש שהלשון הזו של הגמרא עד כאן לא פליגי, המשמעות היא שבאופנים המבוארים נחלקו החכמים, וכאן הרי לא נחלקו אלא לסתירה, ואילו בכינוי לדעת שניהם צריכים שני עדים כדי להשקותה. לכן מפרש רש"י שעד כאן לא פליגי שבסוגייתנו הפירוש של הדברים, שעד כאן לא שמענו ממחלוקתם שצריכים שני עדים אלא לגבי כינוי וסתירה, אבל בעדות תומה, לדברי הכל די בעד אחד. אבל הראש מפרש שהפירוש כאן עד כאן לא פליגי זה כמו כל השס, הוא מיישב שאין כוונת הגמרא לומר שנחלקו בשני דברים אלו בכינוי ובסתירה, אלא כוונה למקרה אחד, והוא כשהיה כינוי וסתירה, ולומר שעד כאן לא נחלקו אלא בסתירה שאחר הכינוי, אבל בתומה שאחר הכינוי, לדברי הכל די בעד אחד כדי להוסרה על בעלה. והטעם שהזכירה הגמרא כאן את הכינוי, מפני שאין עד אחד נאמן בתומה, אלא דווקא לאחר כינוי וסתירה. מקשים הראשונים איך מוכיחה זאת הגמרא, הרי אפשר לומר גם להפך שבתומה לדברי הכל צריכים שני עדים, מתרצים מטוסות בדיבור המתחיל אבל, שמסתבר יותר להאמין לעידוד שנטמעה מעידוד של כינוי וסתירה. למה? יש רגליים לדבר שנטמעה אחר שראינו שכינה לבעלה ממנו ונסתרה עמו. תוספות הראש מתרצים, שהגמרא סומכת על התנא המובא בסמוך שכתב זאת במפורש. ועוד תירוץ, לפי מה שמפורש במשנה, שמדברי רבי יהושע מקנה לה על פי שניים, יש לדייק שבתומה מספיק עד אחד כדי שיהיה נאמן ויוסרה על בעלה. אם כן, עד אחד נאמן לומר שהאישה נטמעה, באופן שיש עדות של שניים על הכינוי והסתירה, שיש רגליים לדבר שהיא זינתה. ויש מחלוקת ראשונים, האם עד אחד נאמן רק כאשר הוא מעיד שנטמעה באותה סתירה שעליה יש עדים, או אף כשמעיד שנטמעה בסתירה אחרת, דהיינו שנכנסה לבית הסתר בפעם אחרת עם אותו פלוני, ועל אותה סתירה לא היו עדים. אז מדעת רש"י משמע שהעד הזה נאמן לגמרי, אבל בדעת הרמב״ם נראה שעדיין נותר ספק האם קלקלה ולא מועילה העדות היחיד אלא לגבי זה שלא משקים אותה, וממילה אסורה לבעלה מספק. ומביאה הגמרא משנה כותבת במפורש את הדין הזה, ותנא נמי נאמר במשנה לקמן בדף למד א' עמוד א', עד אחד אומר אני ראיתי שנטמת באותה סתירה שיש עליה שני עדים, נאמן, ולא הייתה שותה. מבררת הגמרא ומדאורייתא מינלן דמאמן עד אחד. שואלת הגמרא מניין לומדים את העניין הזה שעדות על טומאה לאחר כינוי וסתירה כשירה גם בעד יחידי. מביאה הגמרא ברייתא המבארת כיצד לומדים זאת מהכתוב. דתנו רבנן. שנו חכמים ברייתא המופיעה לקמן בדף למד א' עמוד ב'. נאמר בתורה בפרשת סוטה בספר במדבר פרק A פסוק י"ג, ועד עין בה והיא לא נתפסה. בשני עדים הכתוב מדבר, ששני עדים אין מעידים בה שנטמעה, אבל עד אחד כן מעיד בה, ומלמדנו הכתוב שהיא נאסרת על ידו. אז כדי להבין את העניין, נביא את הפסוקים שהברייתא עוסקת בהם, פסוקים האמורים בספר במדבר פרק A פסוקים י"ב עד י"ד. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם איש איש כי תסתה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלה מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמעה ועד עין בה, והיא לא נתפסה, ועבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא נטמעה, או עבר עליו רוח קינה וקינה את אשתו והיא לא נטמעה. אז אם כן, אומרת הברייתא שכאשר התורה אומרת ועד עין בה, הכתוב מדבר בשני עדים, ששני עדים אין מעידים בה שנטמעה, אבל עד אחד כן מעיד בה שהיא נטמעה, ומלמדנו הכתוב שהיא נאסרת על ידו. ולפי פשוטו המקרא מדבר באישה שנסתרה אחר שכינה לבעלה, בלי שיש עדות על הטומאה. אומרת התורה שצריך בעלה לעלותה לבית המקדש ולהשקותה מהמים, כדי שיבדקוה. והגמרא כאן דרשו את הכתוב לעניין טומאה ודאית, שהיא טמאה בוודאי ואינה שותה אלא אסורה לבעלה. ואילו המלבים מבאר כי הפסוקים מתפרשים בשני פנים. על צד הספק שמשקה אותה ועל צד הוודאי בעד אחד אחר כינוי וסתירה שנאסרת. וכך מתפרש הכתוב. ושכב איש אותה שכבת זרע ועד אין בה, אין בה שני עדים אלא יש רק עד אחד. ממשיך הפסוק ואומר והיא לא נתפסה, שאותה אישה לא נתפסה בכוח ונאנסה לכך, אלא מרצון נבעלה. והרי לנו שעד אחד נאמן לאוסרה, שאם אינו נאמן לשם הבא כתוב לומר דבר חובה עליה שברצון עשתה זאת, הרי אין מאמינים כלל לעד שהיא נטמעה, אלא ודאי כוונת התורה להאמינו, לעד אחד, ולכן פרשה שהיא לא נאנסה והרי אסורה לבעלה. ועוד ראיה יש העד נאמן לאוסרה, מתחילת המקרא, שנאמר בו ומעלה בו מעל ושכב איש אותה. וזה נאמר בלשון ודאית, ומניין לנו שמעלה בו מעל, הלא רק עד אחד העיד בה, אלא על כוכחה שעד אחד נאמן לאוסרה. ופסוקים אלו כולם לאחר כינוי הם, כמו שיבואר לקמן בדף ג' עמוד א', שדורשים את הפסוק ועבר עליו רוח קינה, שכבר עברה מקודם רוח הקינה וקינה לה. בקשה כעת הברייתא או אינו כך. מי אמר כך לפרש את הפסוק? אולי הכתוב מדבר באומרו ועד אין בה, אפילו באחד שאפילו עד אחד שמעיד שנטמעה, אין בה. ולכמן תקשה הגמרא על האפשרות הזו, שאם אין אפילו עד אחד המעיד שהיא נטמעה, אם כן מדוע פירש הכתוב היא לא נתפסה לומר שברצון נטמעה, הרי היא כלל לא נאסרת, כיוון שעד על זה שום עדות. משיבה הברייתא התלמוד לומר נאמר בדיני עדות בספר דברים פרק י"ט פסוק ט"ו, לא יקום עד אחד באיש. שלכאורה קשה מדוע הייתה צריכה התורה לכתוב את המילה אחד, שכן ממשמע שנאמר לא יקום עד באיש ולא נאמר עדים בלשון רבים, האם איני יודע שהוא עד אחד? ואם כן מה תלמוד לומר מה באה התורה ללמדנו כשפרשה במפורש אחד? אלא זה בנה אב לימוד זה נקרא בברייתא של רבי ישמעאל בניין אב, ופירושו בניין, דהיינו לימוד שהוא אב, דהיינו שהתורה עשתה לימוד זה ליסוד ועיקר שממנו לומדים לכל מקום אחר הדומה לו. ולשון אב מורה שיש לדין הזה בנים, דהיינו מקומות נוספים שהוא מלמד עליהם. כך מפרש שריף. אם כן, זה בנה אב ללמד שכל מקום שנאמר בתורה בסתם עד, הרי כאן שניים עד שיפרוט לך כתוב במפורש אחד. עד שיפרוט לך כתוב במפורש עד אחד. זאת אומרת שמאיתור הכתוב אנו למדים שהמילה עד אין הכוונה בה לעד יחיד, אלא כאילו נכתב עדות, וסתם עדות היא על ידי שניים. ותוסות בדיבור המתחיל כל אומרים שלכך לא הביאה ברייתא ללמוד את זאת מהפסוקים, ועד אחד לא יענה בנפש, או ולא יומת על פי עד אחד, למרות שאלו פסוקים מוקדמים יותר בתורה, וגם בהם פרשה התורה עד אחד. זאת משום שבפסוקים הללו דורשת הגמרא דרשות אחרות מהמילה אחד, ואינם מיותרים לדרוש מהם לכאן. אם כן, כשכוונת התורה לעד אחד, הרי היא כותבת במפורש עד אחד. וכשאין כוונת התורה לעד אחד, היא כותבת את המילה עד והכוונה לשני עדים. מסיימת הברייתא לבאר את הדרשה מהפסוק. ואמר רחמנה, אמרה התורה בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ועד אין בה, ופירושו לפי המבואר, טריילת בה. שני עדים שנטמעה אין בה, אלא הד, אלא רק עד אחד, ואף על פי כן ממשיך הפסוק ואומר, והיא לא נתפסה. שלא תפסה הבועל בחוזקה ואנסה. משמע שבא כתוב לומר שכיוון שאינה אנוסה, הרי אסורה. הרי לנו שעד אחד נאמן להעיד שהיא נטמעה. בקשה הגמרא, אלא טעם הדכתיב מה שנאמר בספר דברים פרק י' פסוק תדבב לא יקום עד אחד באיש. כל הטעם שאנו יודעים שעד הנאמר בסוטה הכוונה לשניים, זה ממה שכתבה התורה לא יקום עד אחד. למדנו שכל העד הכתוב בתורה הכוונה לשני עדים. על אב אחי, לולי זאת אב אמינה, לולי הלימוד הזה היינו מפרשים, שעד שנכתב בסוטה, הדו, הכוונה שאין מעיד בה אפילו עד אחד. אם כך הכוונה, יהיה קשה, והיא אפילו חד לקה, אלא במה היא מתעשרה? אם אין עד, אפילו לא אחד, שמעיד שהיא נטמעה, במה נאסרת האישה הזו? מדוע נכתב בהמשך הפסוק, והיא לא נתפסה, שמשמע שבה הכתוב לאוסרה? וגם אין לומר שכיוון שרגליים לדבר שנטמעה אחר שיש עדות שכינה לבעלה ונסתרה, כמו שתבאר הגמרא בסמוך, אולי נאמר שגם בלא עדות, אם מסתמה נטמעה, ודאי לא ניתן לאוסרה משום הסברה הזו לבדה, כאשר אין כלל עדות על כך שנטמעה. בשיבה הגמרא איץ צריך את הלימוד מלא יקום עד אחד כדי לגלות שעד הנאמר בסוטה, הכוונה לעדות של שניים. כי לולי הדרשה הזו, אם לא הדרשה הזו, סל כדאי תחמינה, היה מעלה על דעתנו לומר, שאכן כל מקום שנכתב בתורה עד הכוונה לעד אחד. ומה שנאמר בסוטה עד אין בה, היינו מפרשים שאין הכוונה בזה לסיפור מה שהיה, אלא באה התורה לאורות דין, שאין עד אחד נאמן בה לומר שנטמע, אלא רק שניים נאמנים לאוסרה. בקשה הגמרא, וכי ניתן לפרש כך את הכתוב, שאין עד אחד נאמן בה, ואלא מהי באי, אם כן מה רצונו של המקרא לומר, שלא תיאסר עד יהיה כתרי, עד שיהיו שני עדים שיעידו בה, אם כן למה היה צריך לפרש בכלל, לשתוק קרמיני, שלא יכתוב כלום, ואנחנו נדע שצריך שני עדים. איך נדע שצריך שני עדים? כיוון דעתיה, לומדים גזירה שווה, דבר דבר מממון. כתוב לגבי אישה שזינתה בספר דברים פרק חפדה לתפסוק א', כי מצא בה ערוות דבר. וכתוב בדיני ממונות בספר דברים פרק י' פסוק תדווה, ולא יקום עד אחד באיש לכל אבון. וגומר, על פי שני עדים או על פי שלושה עדים יקום דבר. ומלימוד זה, אנה ידנה, אנחנו יודעים שצריך שני עדים מדדעה והכל עדויות שבתורה. כמו שהדין בכל העדויות שבתורה שלמעידים מגזרה שווה זו, שצריך שני עדים. שלדין זה לא צריך לימוד, ועל כוחך מוכחים אנו לבאר את כוונת הפסוק בפרשת סוטה ועד אין בה, שהוא סיפור הדבר שאין מעידים בה שנטמעה. אם כן חוזרת הקושייה הראשונה למקומה, מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד מהפסוק לא יקום עד אחד באיש, שהמילה עד בסוטה פירושה שני עדים. ועלו בלא זה מוכרחים אנו לפרש כך בפסוק, כיוון שאילו הכוונה שאחד אינו מעיד בה, כיצד האישה הזו נאסרת. משיבה הגמרא ואומרת, יצטרך צריך את הלימוד של לא יקום עד אחד. לפי שלולי זאת הייתי מפרש את הפסוק עד אין בה, שבה התורה להורות שאין עד אחד נאמן בה אלא שניים כדי לאל. ואף שבכל התורה אנו למעידים זאת מהגזירה שווה של דבר דבר מדיני ממונות, כאן צריכים לימוד מיוחד. מדוע? סל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר סוטה שייני, שבסוטה יהיה הדין שונה. מדוע? דרגליים לדבר, יש בסיס וסברה לומר שאכן האישה הזו זינתה, שהרי רואים אנו שבעלה כינלה מאותו פלוני, כיוון שחשדם בזנות, והיא אף עברה על כינויו ונסתרה עמו אחרי כן. לכן היה מקום לומר, להתהמן בעד אחד, יאמין בעד אחד. כן, מובן מדוע הוא צריכה הברייתא להביא את הלימוד של מי לא יקום עד אחד באיש, שלולי הלימוד הזה היינו סוברים לומר, שבאה התורה לומר שאף שיש בסוטה רגליים לדבר שנטמעה מכל מקום, לא מועילה בעדות של עד אחד, אלא צריכים שני עדים כבכל העדויות. אולם עכשיו שדורשים מהמילים לא יקום עד אחד, שכל פעם שמופיעה המילה עד במקרא פירושו שני עדים, אם כן מה שנאמר עד אין בה, הכוונה ששני עדים לא מעידים עליה, אבל עד אחד כן מעיד שהיא נטמעה. בא הפסוק לומר שאותו עד נאמן. אבל לכאורה קשה, מדוע הוא צריך הכתוב להורות שעד אחד נאמן בסוטה? הרי הגמרא אמרה שאילולי הלימוד מלא יקום עד אחד, היינו אומרים שצריכים מיעוט בפירוש מהתורה, שלא יהיה נאמן עד אחד בסוטה, כלומר, שמסברה נאמין לעד אחד בסוטה, כיוון שרגליים לדבר שנטמעה. ואם כן למסקנה שמפרשים שבה כתוב להאמין לעד אחד בתומה, קשה שהפסוק מיותר, שהרי ניתן לדעת זאת מסברה. כותב התוספות הראש, שהסברה של רגליים לדבר היא לא מספיק חזקה כדי להאמין לעד אחד ללא הלימוד מהכתוב לכך. מה שבאב האמינה אמרה הגמרא שהוצרך הכתוב למעט עד אחד, כוונת הגמרא הייתה שהיינו מפרשים שהוצרך הכתוב להוציא מלב התורעים שיתעו להאמין מסברה לעד אחד. אבל על פי האמת, ודאי אינו נאמן ללא שיש לנו לימוד מפורש מהפסוק. ועוד פירוש, אמנם באב האמינה סברה הגמרא שיהיה עד אחד נאמן מכוח הסברה של רגליים לדבר, אבל כיוון שכתבה התורה שעד אחד נאמן בה, מוכח שמסברה לבד לא ניתן להאמינו. כעת שווה הגמרא להקשות על התירוץ שצריכים את הלימוד של מי לא יקום עד אחד, משום שלולי כן היינו מפרשים את הנאמר ועד אין בה, שזו הוראת דין שעד אחד אינו נאמן בה, אלא רק שני עדים. בקשה הגמרא וממצית אמרת, איך יכול אתה לפרש את הכתוב עד אין בה, דאין עד אחד נאמן בה ואישה זו שריה, האישה זו מותרת, למרות שעד אחד העיד נגדה, ובאה התורה להקל עליה, והעמיד הכתיב הרי ממה שנאמר בהמשך הפסוק, והיא לא נתפסה, שהאישה הזו לא נתפסה בכוח, באונס על ידי בועלה, והיא אינה אנוסה, מכלל, ודאי שכוונת התורה באה לומר, דה אסורה, שהאישה הזו אסורה לבעלה, כי אם כוונת הכתוב להתירה, לשם מה נכתב שאינה אנוסה, הרי מותרת היא, ומה לי אם היא אנוסה או לא אנוסה? אלא ודאי שדיברה כתוב באופן שברור לנו שנתמעה, ובאה כתוב לומר, שברצון נטמעה אותה אישה, ולכן היא נאסרת. ולמה לא הקשתה הגמרא את הקושייה הזו מתחילת הפסוק שנאמר בו ושכב איש אותה? למרות שגם משם משמע שהוא ודאי שאיש שכב עמה, כמו שמפרש רש"י. התשובה היא, כיוון שניתן לפרש את המילים הללו ושכב איש אותה, באופן ששני עדים מעידים עליה שנטמעה. וכאן הגמרא רוצה הרי להקשות שמשמע שעד אחד גם נאמן. משיבה הגמרא, עדיין איצטריך, עדיין צריך את הלימוד של לא יקום עד אחד באיש. לפי שלולי הלימוד הזה, סל כדאי תחמינה היה עולה על דעתי לומר שהפסוק ועד אין בה פירושו שעד אחד אין נאמן בעדי כתרי. עד שלא יהיו שניים שיעידו שנטמעה, עד אחד לא יהיה נאמן. בהמשך הפסוק ואילו נתפסה, נאמר על האופן ששניים מעידים בה, שאפילו בתרי נמי, שאפילו כשיש שני עדים, אידה לא נתפסה, דווקא כשנטמעה ברצון ולא נאנסה, אז היא נאסרת, אבל אם היא נאנסה על ידי הבועל, באה התורה לומר שהיא מותרת. לפיכך כמשמלן, משמיעה לנו הברייתא, מהפסוק לא יקום עד אחד באיש, שכל עד שכתוב בתורה בסתם, הכוונה לעדות של שניים. ואם כן הנאמר בסוטה ועד אין בה, אין הכוונה שעד אחד אין נאמן בה ורק שניים, אלא כוונת הכתוב שלא היו שניים שמעידים בה שנטמעה, אלא אחד. ואף על פי כן נאמן הוא העד לאוסרה. אומרת הגמרא שנינו במשנה רבי יהושע אומר מקנה לה על פי שניים וכן משקה אותה את האישה רק על פי שני עדים שהעידו שנסתרה שנכנסה למקום הסתר עם אותו פלוני שבעלה קינלה. מבררת הגמרא מה הייתה מדי רבי יהושע? מה טעמו של רבי יהושע שמצריך שני עדים לכינוי ושני עדים לסתירה? ולפני שנביא את תשובת הגמרא, לכאורה הדבר פשוט הוא שצריך שני עדים כמו כל העדויות שבתורה, כמו שהביאה הגמרא לאל שלומדים בגזירה שוות דבר דבר מממון לכל דבר שבערווה. ורק לעניין עדות תומה גילתה התורה שעד אחד נאמן. אם כן, מדוע שואלת כאן הגמרא, מה טעמו של רבי יהושע? וגם על תירוץ הגמרא, כפי שתכף נלמד, שמייתה התורה שלא יהיה נאמן עד אחד על כינוי וסתירה, מדוע שונה העדות הזו שאילולי המיעוט היה נאמן בעד אחד? מתרץ האחיעזר שהכינוי אינו נחשב כדבר שבערווה שהרי אינו אוסרה על בעלה. היא רק גורם לאיסור ערווה שיבוא אחר כך אם היא תסתר. ולכן נחשבת עדות הכינוי כעדות על איסור באלמה, והרי עד אחד נאמן באיסורים כפי שהגמרה אומרת במסכת גיטין דף ב' עמוד ב'. והוא הדין בעדות על הסתירה, שהסתירה עצמה אינה אוסרתה אלא גורמת להשקותה, שמה תימצא תאורה. ועוד הסבר, ממשמעות המשנה לקמן בדף למד א' עמוד ב', משמע שכוונת הגמרא בשאלה מה היא תמה, זה בא לשאול, מדוע לא לומדים מכינוי וסתירה בקל וחומר מתומה, שאם תומה שאוסרתה איסור עולם נאמן בעד אחד, קל וחומר לכינוי וסתירה שאינה מוסרים אותה איסור עולם, שיהיה נאמן בהם עד אחד. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור שאלה מה טעמו של רבי יהושע שמצריך שני עדים לכינוי ושני עדים לסתירה. מבארת הגמרא שמהכתוב בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ג' ועד אין בה, שממנו לומדים שעד אחד נאמן להעיד על סוטה שנטמעה, יש למעט עדות כינוי וסתירה. שכן אמר קרא, נאמר בפסוק בה, משמע שבה כתוב למעט שדווקא בה, בתומה, נאמן עד אחד, ולא בכינוי, וכן יש למעט שדווקא בה, בתומה, נאמן עד אחד, ולא בסתירה, שבאילו אינה נאסרת עד שיעידו בה, שניים. ומבארת הגמרא את דעת רבי אליעזר שמצריך שני עדים, רק לכינוי. והטעם ששינתה הגמרא מסדר המשנה והקדימה לבאר את דברי רבי יהושע קודם לדברי רבי אליעזר, כותב המנחת סוטה שזה מפני שעל רבי יהושע היה קשה גם על עדות כינוי וגם על עדות סתירה. מה שאין כן לרבי אליעזר לא היה קשה עליו מסתירה. אם כן אומרת הגמרא ורבי אליעזר אומר, בא בתומה די בעד אחד ולא בכינוי, שבכינוי צריך שני עדים ואינו דורש למעט מהמילה בא ולא בסתירה, ולכן סובר שמשקה אותה על פי עד אחד שמעיד שהאישה הזו נסתרה. מקשה הגמרא על דעתו של רבי אליעזר ואימה, אולי נאמר למעט גם בא ולא בסתירה, שגם בסתירה לא יהיה נאמן עד אחד. מתרצת הגמרא, סתירה התקש לתומה, סתירה הוקשה ושוותה לתומה, דכתיב ונסתרה והיא נטמעה, וכשם שנאמן עד אחד בתומה, כך הוא נאמן גם בסתירה, ולכן לא ניתן למעט ולדרוש בה ולא בסתירה. מקשה הגמרא, כינוי נמי התקש לתומה, הרי כינוי גם כן הושווה לתומה, בהקש, דכתיב וכינה את אשתו והיא נטמעה, מדוע אנו נלמד מההקש שאף בכינוי יהיה די בעד אחד כמו בתומה? מתרצת הגמרא, המעט רחמנה בה, שרק בתומה די בעד אחד ולא בכינוי. שואלת הגמרא, ומה ראית? מה ראית להחמיר בסתירה ולדמותה לתומה שדי בה בעד אחד ולהקל בכינוי למעט מהמילה בה, שלא נאמין בו על עד אחד? ושיבה הגמרא מסתברה, מסתבר שסתירה עדיפה להחמיר בה יותר ולהאמין בה לעד אחד, שכן אף היא אוסרתה מספק על הבעל והבועל כתומה ודאית. ובגמרא לקמן בדף כוח עמוד א' זה נדרש מהפסוק, שכיוון שנסתרה הרי אסורה אף על הספק שאיננו יודעים אם היא נטמעה או לא. מקשה הגמרא עד הרבה, יש סברה לומר להפך, שכינוי עדיף להחמיר בו ולהאמין לעד אחד, שכן הוא העיקר שגרם לה שלולי הכינוי שקדם לסתירה אינה נאסרת בסתירתה. תרצת הגמרא, אף על פי כן, לא הכינוי הוא העיקר אלא הסתירה היא העיקר, שהרי אילו סתירה כינוי מעיקה, וכי הכינוי לבדו גורם לאיסור כלשהו, הרי רק הסתירה שאחריו גורמת לאוסרה, ועל כן מסתבר יותר לדמות את הסתירה לתומה. מקשה הגמרא, הרי יש לומר גם להפך, ואילו כינוי סתירה מה יעני, וכי מה מועילה הסתירה אם לא שקדם לכינוי? הלא אין האישה נאסרת בסתירתה אלא כשכינה לבעלה קודם לכן, ואם כן עדיין קשה מדוע מדמה רבי אליעזר לתומה את הסתירה יותר מכינוי, מתרצת הגמרא אפילו, אחי, סתירה עדיפה. סתירה עדיפה לדמות אותה לתומה ולהחמיר בה, מדוע? דהתחלת דתומאי, שהתומה היא בשעת הסתירה ואין האישה באה לידי תומה אלא בסתירה. נחשבת הסתירה לתחילת מעשה התומה, אבל כן מסתבר לדמות סתירה לתומה, שכשם שנאמן עד אחד להעיד שנטמעה אותה האישה, כן הוא נאמן להעיד גם שנכנסה לבית הסתר עם אותו פלוני. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד הדף הראשון של מסכת סוטה, דף ב', עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע נסמכה מסכת סוטה למסכת נזיר? ומדוע הוקדמה מסכת נזיר? שאלה שנייה, כשאמר לבעלה, אל תדברי עם פלוני ונתייחדה עמו, מה דינה לבעלה, מה דינה לתרומה? שאלה שלישית, האם למשנתנו יש לקנה לכתחילה ומדוע? שאלה רביעית, כיצד מתיישב מה שמזווגים לו לאדם לפי מעשיו עם מה שמכריזים קודם יצירת הוולד. שאלה חמישית, מהי שיטת רבי אליעזר בדין העידים בכינוי וסתירה? השאלה השישית והאחרונה על דף ב', מה המשמעות של לשון כינוי שבתורה? עם שש השאלות שלנו הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הגדולה את לימוד ושיעור הדף היומי להיום. יום רביעי תתווה במחשבן תשע"ו, כאמור סיימנו ללמוד את דף ב', הדף הראשון של מסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי את זין בחשבן תשע"ו, ונלמד את דף ג' ממסכת סוטה. רגע לפני הברכות שיחולו על ראשכם בעזרת השם יתברך, אנחנו רוצים להודיע בשמחה ובטוב ליבב שחגיגה נוספת של סיום מסכת נזיר, כהרגלנו בסייעת הדשמיא ברדיו כל חי, אנחנו חוגגים פעמיים באהבה סיום מסכת, סיום מסכת נזיר כאמור, מחר, יום חמישי, תזין בחשבן תשע"ו, בשעה 20:00. שמחת התורה, סיום מסכת נזיר, ברוב עם, באולפני רדיו כל חי, מחר ב20:00, יום חמישי, תזין בחשבן תשע"ו. אני רוצה לאחל לכולכם יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיתיו ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.